טוב, אוקיי, זה מקרה. אנחנו נמצאים במזמור י' ג', מזמור די קצר, ומת ישראל פניו זה לא היה נראה כל כך שיש מה לדבר עליו, אבל כנראה שזה לא נכון. בואו נראה. למנצח מזמור לדוד. עד אנה השם תשכחני נצח, עד אנה תסתיר את פניך ממני, עד אנה אשית עיצות בנפשי יגון בלבבי יומם, עד אנה ירום אויבי עליי. הביטה ענני השם אלוקי, האירה עיני כמשען המוות, פן יאמר אויבי יכולתיו, צרי יגילו כי אמות, ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בשועתך, אשיר על השם כי גמל עליי. זה המזמור. אז אם נחלק אותו, קודם כל, לכמה חלקים, אז יש לנו את הפתיחה למנצח מזמור לדוד, ואז יש לנו, יש לנו לכאורה שלושה חלקים אחרי הפתיחה הזאת. החלק הראשון זה פסוקים ב' וג', עד אנה, עד אנה, עד אנה, עד אנה, כן, זה מצוקה, יש פה קריאה לעזרה, כן? עד אנה, עד מתי? עד אנה השם תשכחני נצח, עד אנה תסתיר את פניך ממני, עד אנה עשית עיצות בנפשי, יגון בלבבי יומם, עד אנה ירום אויבי עליי. יש פה שום מצב של מצוקה שדוד המלך נמצא בו, והוא לא יודע מה לעשות. ואז מגיעים פסוקים ד' וה', הביטה ענני השם אלוקי, האירה עיני פנישן המוות, פן יאמר אויבי יכולתי וצרי יגילו כי אמות. אז פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש, הביטה, תסתכל, ענני השם אלוקי, תענה לי למה שביקשתי, למה שהתפללתי, לפסוקים ב' וג'. האירה עיני פנישן המוות, תאיר את עיני, פן חס וחלילה נישן המוות, שינה שהיא לתמיד, פן יאמר אויבי יכולתי שרה יגילו כי אמות, כן, שם הפן האויב שלי יאמר יכולתי, הנה אני יכולתי וניצחתי אותו, את דוד המלך, צרי יגילו כי אמות, צרי זה גם כן שם נרדף לאויב, בווריאציה קצת אחרת, אויב זה מישהו שהוא, ככה מלבין מסביר, אויב זה מישהו שהוא יותר בפוטנציאל, הוא רוצה לעשות רע, צר זה מישהו שבפועל, עכשיו, עושה צרות. אז האויב יאמר יכולתי, והצרים יגילו, הם ישמחו כי אמות, בגלל שאני אתמוטט. אז זה החלק השני, פסוקים ד' וה', ואז מגיעה התוצאה בפסוק ר', ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך, אשיר על השם כי גמל עליי. והפסוק הזה אנחנו מכירים אותו, ברגע ש אני בוטח בחסד שלך, אני אשמח בישועה שלך, ואז ממילא אשיר על השם כי גמל עליי. מצוין. טוב, אוקיי, יש לנו תלונה, בעיה, מצוקה, פנייה לקדוש ברוך הוא, והתוצאה של ההצלה. בסדר גמור, נראה יפה, מסתיים יפה, אפילו בצורה אופטימית, זה טוב. עכשיו אבל השאלה היא מה עושים עם המזמור הזה. יש פה כמה דברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, וחז"ל באמת פתחו מכאן פתח לסוגיה שלמה, לנושא שלם שאנחנו מדי פעם נתקלים בו, וזה בעצם הכותרת שנתתי לכם פה למזמור, ארבע מלכויות. אנחנו כבר נגיע למדרש של חז"ל, אבל לפני שאנחנו מגיעים למדרש של חז"ל, אני רוצה שנשים לב להבחנה שהמלבים עושה בפסוק ב'. עד אנה השם תשכחי מנצח, עד אנה תסתיר את פניך ממני. אומר המלבין, תסתכלו במקור א', עד אנה, בסדר, יש לך? אני אשמע אותך. אומר המלבין, האבון יסבב לפעמים שכחה, ולפעמים יסבב הסתרת פנים. מה התוצאה? התוצאה של אבון, של עבירה, למה היא מביאה? לפעמים היא יכולה להביא לשכחה, ולפעמים להסתרת פנים. מה הכוונה? השכחה הוא עת הגדיל בחטא כל כך, בזמן שאדם עשה חטא כל כך גדול עד שיסלק השם השגחתו ממנו מכל וכל. הקדוש ברוך הוא לגמרי מסלק את ההשגחה מאותו אדם, ואז לא ייטיב לו ולא ירע, אך הוא מסור אל המקרה בכל ענייניו. זאת אומרת שבעצם הקדוש ברוך הוא כביכול פשוט עוזב אותו, עוזב אותו למקרה, כמו שבעלי החיים נתונים למקרה, ככה גם אותו אדם נתון למקרה. והסתרת פנים הוא בעת ישגיח השם עליו להענישו על אבונו, שאז אינו שכוח אצל ההשגחה העליונה, רק שהעונש ההשגיחי הזה נעלם ונסתר באמצעים טבעיים שיענישו על ידי אויבים ומעיקים וכדומה, עד שנדמה לו שהרעות באו עליו במקרה או בטבע, שאז ידמה השם כמסתיר פנים ממנו. מה זאת אומרת? אז הסתרת פנים זה לא שכחה. שכחה זה אומר שבאמת, כביכול, הקדוש ברוך הוא שוכח את אותו אדם. לא, אני לא מתעסק איתך. לא מתעסק איתך. אני אתן לטבע לעשות מה שזה. עושה לו טוב, עושה לו רע, כלום. לא, בכלל לא מתייחס אליו. לעומת זאת, הסתר פנים, הסתרת פנים, זאת אומרת שבאמת יש השגחה. יש השגחה, השגחה מאוד מאוד מכוונת, מאוד מדוקדקת. אבל היא בצורה מוסרת. היא בצורה של הסתרת פנים. כן? בדיוק ההפך מהארת פנים. הארת פנים זאת אומרת, יש גילוי שכינה, יש... אתה רואה את הקשר בצורה שהיא טובה, בצורה שהיא ברורה. פה זה לא. פה זה לא. עכשיו, יכול להיות שזה ייראה אותו הדבר. זאת אומרת, אם זה השגחה של הסתרת פנים, אז מי השליח כדי להעניש את אותו אדם? בני אדם, מה? הטבע, נכון. הטבע, בני אדם, או משהו כזה, או בעלי החיים. אז זה נראה כאילו שהקדוש ברוך הוא שכח אותו, אבל זה לא נכון. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא לא שכח אותך. הוא מסתכל עליך טוב, טוב, טוב. והוא מעניש אותך עכשיו. הוא מעניש אותך בצורה שהיא נספרת. בסדר?
אם לא מרגישים את ההבדל, אז מה ההבדל?
מה?
אם לא מרגישים את ההבדל, אז מה ההבדל?
אז השאלה היא כזאת, האם באמת לא מרגישים את ההבדל? אמרתי, זה יכול להיראות דומה. לא בהכרח שזה לגמרי דומה. אני חושב שבסופו של דבר, האדם מרגיש שיש פה, שיש פה שתי התייחסויות שונות, נכון, נכון. כן, והוא יודע גם שיש פה פעולה ותוצאה. הוא רואה שיש כאן משהו. הוא רואה שזה בצורה שהיא לא גלויה, אבל הוא רואה שיש כאן משהו.
יכול להיות שבהתחלה
מבנה
עושה משהו לא טוב. הוא חושב
שהוא שכח אותו?
השם שכח אותו?
יכול להיות שיש עליו שבן אדם יחשוב ככה, כן. כן? שהשם כאילו שכח אותו. אבל פה אנחנו מדברים על ההרגשה הלא טובה בשכחו אותי. לא על ההרגשה הטובה. אני יכול לעשות מה שאני רוצה והוא לא... זה. לא, ההרגשה הלא טובה. ההרגשה של... שבן אדם מרגיש איפה, כאילו... אני מרגיש שאני הולך לבד בעולם. נכון. זה נכון, אבל אני מסכים איתך, אבל מתי יבוא בן אדם ויגיד את מה שכתוב פה בפסוק, עד אנה השם תשכחי ממך? יש כזה דבר, כן, יש כזה דבר. נכון, מה? כן, נכון. אז אני לא יודע אם הבאתי לכם פה את הקטע הזה. לא, אחרי זה מסביר את זה יותר בהרחבה. אבל המלבין פה כותב בסוף הקטע, על הראשון התפלל עד אנה השם תשכחי מנצח, ועל השני התפלל עד אנה תסתיר פניך ממני. עכשיו, אז המלבין ממשיך ומסביר את המזמור. המלבין, יש שם עוד אף יש. המלבין ממשיך ומסביר את המזמור על על שני המסלולים האלה, על המסלול של שכחה ועל המסלול של הסתר פנים. ואז הוא אומר ככה בפסוק ג', עד אנה אשית עיצות בנפשי יגון בלבבי יומם, זה כנגד התשכחי מנסח. זאת אומרת, אשית עיצות בנפשי יגון בלבבי יומם, הכוונה היא שאותו בן אדם מסתובב והוא מרגיש, לבד. הוא מרגיש לבד, גם ביום, כשהכל נראה בסדר, והכל זה, אבל הוא מרגיש לבד. יגון בלבבי יומם, הוא איזשהו חלל מאוד גדול שממלא אותו, והוא מרגיש לבד. לעומת זאת, כנגד, עד אנה תסתיר את פניך ממני, זה עד אנה ירום אויבי עליי. כן. עד אנה ירום אויבי עליי, כי זה משהו שבן אדם מרגיש שיש פה איזשהו משהו שהוא לא, הוא לא נורמלי. משהו שהוא לא נורמלי, האויב שלי הוא מתרומם והוא כל הזמן נמצא במצב הזה, יש פה הסתר פנים. אחרי זה הוא ממשיך, הביטה ענני השם אלוקיי, העיר העיני פנישן המוות, אז הביטה ענני השם אלוקיי זה כנגד השכחה. ענני, אל תשכח אותי. העיר העיני פנישן המוות, סליחה, לא, אפילו, לא, הביטה ענני השם אלוקיי, העיר העיני פנישן המוות זה כנגד התשכחני. ופן יאמר, אויבי יכולתי, צרי יגילו קיימות, זה כנגד אדם תסיר פניך ממני. בסדר? אז ככה המלבים הולך עם המסלול הזה לכל אורך הדרך. אני מביא את הקטע הזה במלבים, לא בגלל שאני רוצה להיעצר בפירוש שלו, אלא בגלל ההבחנה שהוא עושה בין השכחה לבין הסתר פנים, היא תהיה לנו מאוד חשובה כדי להבין את מה שחזל למד. בואו נעבור אל המדרש ונראה מה חזל למדו פה. תסתכלו מקור בית. במדרש תהילים או מדרש שוחר טוב, מזמור י"ג. למנצח מזמור לדוד, עד אנה השם תשכחני נצח. אומרים חז"ל, זהו שאמר הכתוב, ויהי כאשר קרא ולא שמעו, כן יקראו ולא אשמע. אמר רבי יצחק, מידה כנגד מידה. אמר הקדוש ברוך הוא, לפי שאמרתי ארבע פעמים, עד אנה, כדכתיב, עד אנה ינעצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי. עד אנה נענתם, עד מתי לידע הרעה? אף אתם עתידים לומר ארבעה פעמים עד אנה. ועתיד אני למסור אתכם ביד ארבעה מלכויות. ואתם אומרים בעת צרתכם ארבעה פעמים עד אנה. עד אנה השם תשכחני נצח, עד אנה תסיר את פניך ממני, עד אנה עשית עיצות בנפשי, עד אנה ירום אויבי עליי. והמדרש מסביר, עד אנה השם תשכחני נצח במלכות בבל, עד אנה תסיר פניך במדי ופרס, עד אנה עשית עיצות ביוון, עד אנה ירום אויבי עליי באדום הרשעה. כך כתוב במדרש. הפסוק בספר זכריה, ויהי כאשר קרא ולא שמעו, כן יקראו ולא ישמע, זאת אומרת, כמו שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אני קראתי לכם ואתם לא הקשבתם לי, אז ככה גם אתם תקראו לי ואני לא אקשיב לכם. אז איפה הקדוש ברוך הוא קרא ואנחנו לא שמענו? הקדוש ברוך הוא קרא בעד אנה. עד אנה ינעצו לי העם הזה, עד אנה לא יאמינו בי, עד אנה מענתם, עד מתי לידע הרעה. ארבע פעמים אנחנו מוצאים את זה. עד מתי ועד אנה זה מילים נרדפות, כן? אנה ומתי. אבל זה מעניין שבכל אופן יש כאן איזשהו שינוי. פעם אחת כתוב מתי ולא אנה.
באמת לא שמענו?
זה היה חטא המרגלים. כמעט כולם.
אבל מתי זה האחרון?
זה כאילו ש... זהו, מה זה מוזר, אז מה...
אתה לא יודע מה תגיע הגאולה,
מתי זה גמרו
הגלות?
על מה את מדברת?
לא, השלושה ראשונים זה עד אנה, והאחרון זה...
האחרון זה עד מתי, אבל זה עד מתי מצידו של הקדוש ברוך הוא.
נכון.
עד מתי לידע הרע הזאת?
כן. מתי גמרו,
מתי זה ייגמר? אז את אומרת, זה לא סתם שעד מתי זה אחרון, כי עד מתי זה למלכות האחרונה שלא נגמרת. נכון, אני חושב שזה נכון. אני חושב שזה מאוד נכון. ואני רוצה רק להוסיף לזה, תסתכלו, תשימו לב, מאיפה לקוחים הפסוקים האלה. עד אנה ינעצוני, ועד אנה לא יאמינו בי, ועד מתי לידע הרעה, שלושם לקוחים מאותה פרשה בדיוק, אחרי חטא המרגלים. ועד אנה מענתם, זה בכלל לקוח מסיפור אחר לגמרי. זה לקוח מפרשת השבת. כשהעם יוצאים בשבת כדי ללקוט, למרות שהיה אסור להם, רק ללקוט את המן. אז זה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אדנה מענתם בי. זה מאוד מאוד מוזר שחזל עשו פה איזשהו מין בלבול, ערבוב בין הפרשיות. אם כבר ההיגיון היה אומר לעשות את האדנה מענתם בהתחלה או בסוף, ולשים ביחד את כל המקורות מספר במדבר, מפרשת המרגלים. זה לא מה שקורה כאן. אז כנראה זה לא סתם, כנראה זה בדווקא.
מה?
אנה, אנה זה עד איפה, עד איכן.
לאן, כמו לאן.
זה יכול להיות בפירוש של זמן, עד מתי, זה יכול להיות גם מבחינת מצב, עד איפה נגיע. עד איפה נגיע. עכשיו, בסופו של דבר, המדרש אומר שכנגד אותם ארבעה אלה, כנגד האדענה, ארבע פעמים שהקדוש ברוך הוא אמר, עתידים אתם לומר, אתם אומרים בעצרתכם ארבע פעמים אדענה, והארבע פעמים האלה זה בארבע המלכויות. אדענה השם תשכחני נצח ומלכות בבל, אדענה תסיר פניך במדי ופרס, אדענה שיתצות ביוון, אדענה ירום איזי עליי באדום הרשעה. אז קודם כל את עצם הרעיון אנחנו צריכים להביא. מה זה הסיפור הזה? כנגד ארבעה אדענה, לכן אנחנו אומרים אדענה, איך מבינים את הסיפור הזה? וחוץ מזה, האם יש התאמה בין כל אדענה לבין כל מלכות? זאת אומרת, אתם רואות שכל פעם זה משהו אחר. יש אדענה השם תשכחני נצח, אדענה תסיר פניך, אדענה עשית יצאות בנפשי, אדענה ירום איזי עליי. יש פה, זה בדווקא, זה מתאים בדווקא למלכויות השונות.
יש שכן, וגם לאדענה של
השם. מה?
וגם עוד שלב בפרק.
לאדענה שהקדוש ברוך הוא אומר, נכון, נכון. אז מה שעשיתי, מדי פעם אני אבקש מכם להפוך את העמוד, כמו למשל עכשיו, כן? אוקיי? עשיתי פה טבלה, ובטבלה הזאת סידרתי את ההשוואות האלה של חז"ל לפי הזה. אז הנה אתם רואים, בבל, אדענה השם תשכחני נצח, תתעלמו עדיין מהשורה הראשונה, אנחנו נגיע לה בעזרת השם, מתישהו הלילה, אדענה השם תשכחני נצח, כן? וזה כנגד אדענה ינעצוני. מדי פרס, אדענה תסיר פניך ממני, וזה כנגד ואדענה לא יאמינו בי. בסדר? יוון, אדענה עשית יצאות בנפשי, אדענה מענתם וכו'. אז בואו ננסה קודם כל לראות את ההתאמה, כן. זה עצים להשתלה הבעיות של מוצבי,
זה יכול מובן לי,
הקדוש ברוך הוא אמר אדענה. מגי, הקדוש ברוך הוא אמר אדענה. עם ישראל חטאו. והקדוש ברוך הוא אמר אדענה. אדענה ינעצוני העם הזה.
אבל מהתפילה עצמה, היעוד, שבא מהתהילה.
כן.
And that the model of the tree that comes out of the tina. That occurs to most people in situations of deep suffering. In the Shoah, even though it's emerged from it with great faith and women with Gabriel and terrible peace, they too went through their mind when they despaired and they showed
anger.
But that as I learned, like when even when the nothing like how long is this, like, I was just saying, and I'll say it more correctly, even if it's your burn, like, how long are you going up to? I must take that into consideration. If it was a long, if it was a length of time, if they stayed in such a state.
Yeah.
Okay.
Yeah, it didn't cause the punishment. זה לא שבגלל האדענה שעם ישראל אומרים לכן הם מאנשו. זה לא. This is the result. הגורם, הסיבה, זה האדענה שהקדוש ברוך הוא. והתוצאה זה האדענה שעם ישראל אומרים. בסדר? בסדר? הקדוש ברוך הוא לא מעניש אותנו על זה שאנחנו אומרים עד אנה. It's not reason for punishment. ממש לא. No. It's not a reason for punishment. This is the punishment itself.
When Hashem said, "Ad Ana, are you not believing it because of Chetma Adam, or because we went out of Muslim month, we were already told it wasn't going to be month?" So then Hashem said, "What's wrong with you? Why aren't you believing in me?" And we did that four times. So because of those four times, we got four Malkuyot that then caused us to say Ad Ana in return, and then we got to make a Nida. Not.
But either way, when you ask.
You're talking about going out to look for the man.
It's because you feel, I'm saying that maybe that it was too much of time when you act on the lack of faith, because the lack of faith is in time as well. But I'm not recording too much English for everybody. About we made the comments very much. שזה מאוד קשה, הלחמה, על החוטי כוח, על החוטי אמצע, על החוטי, על החוצה.
אני מבין, עכשיו אני מבין את השאלה. אני חושב, בשביל להבין את זה, באמת צריך להבין את חטא המרגלים. וצריך באמת באמת להבין מה קרה שם בשבת שיצאו החוצה. והאם זה היה משהו שבא רק מתוך איזושהי חולשה של אמונה, או שהיה פה יותר מזה. כי הביטוי עד אנה ינעצו מהעם הזה הוא מאוד חריף. לנעץ זה נורא.
In the market that refers directly to the Mekavein Yashar Lechait Meraglim, as an Imarina Yote. The glass was the color orange, Ramide, as an Imarina
Yote. The glass was the color orange. Thank you.
That's what color Kavana.
מה? כן.
כן.
מה? כן. העבירה הזאת היא שורש, כן, היא פירוט לכל שאר הבעיות שהיו. אנחנו יודעים מה היו הבעיות. בסדר? אוקיי. בסדר גמור. אוקיי. אז בואו קודם כל בואו נראה את ה... את ההתאמה שבין האדענה לבין כל אחת מהמלכויות. ואת זה בעצם עושה האשך הקדוש בפירוש שלו על תהילים. האשך הקדוש, שמעתם עליו, רב מוישה האשך היה בזמנו של הארי הקדוש.
זה פה מאוד מנחם, האדענה שתכנית.
אז בואו נראה, האשך הקדוש אומר ככה, עד אנה השם תשכחני נצח, מקור ג' על גלות בבל, כי תחילה היה נגזר לנצח, כי תלונת המקונן במגילת איכה, למה לנצח תשכחנו, וכמאמרם זיכרונם לברכה, שאמר הקדוש ברוך הוא שלא ישוב עליהם עד עת קץ, לולי בחיית רחל שאז נדרו לה מן השמיים ושבו מארץ אויב. אז הנה תסתכלו למטה, הבאתי לכם את הפסוק, מספר איכה, סוף מגילת איכה, למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים. אי אפשר שלא לראות כאן את מה שכתוב אצלנו בפסוק, עד אנה השם תשכחני נצח, למה לנצח תשכחנו.
זה עונה
לה, היא אמרה
הנצח זה 70 שנה,
נכון, הנצח הזה זה היה אמור להיות נצח וזה השתנה. אז למה לנצח תשכחנו, זה על גלות בבל. הרי מגילת איכה, מגילת איכה נכתבה על חורבן בית ראשון, בדיוק על זה, ירמיהו הרי כתב אותה, ופה חזן אומרים לנו באיכה רבה, בפתיחה, יש פתיחות למגילה, אז כתוב שם ככה, ויקרא השם אלוקים צבאות ביום ההוא לבכי ולמצפה וגונה, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא להחריב את בית המקדש, אמר, כל זמן שאני בתוכו אין אומות העולם נוגעים בו, אם אני שם אז אף אחד לא יכול לגעת בזה, אלא אכביש את עיניי ממנו, אכביש זאת אומרת כמו לצלק, כן, לכבוש, למנוע, אני לא אסתכל, ואשבה שלא אזקק לו עד את קץ. אני אשבה שאני לא אתקרב לבית המקדש עד את קץ, זאת אומרת עד סוף ההיסטוריה. ויבואו האויבים ויחריבו אותו. מיד נשבע הקדוש ברוך הוא בימינו וחזירה אחורה, ודאודסי ושיב אחור ימינו מפני אויב, באותה שעה נכנסו אויבים להיכל ושרפו. כן? אז היה פה איזשהו סילוק, והסילוק הזה היה סילוק עד את כס, סילוק לתמיד. סילוק לתמיד. ואז המדרש מתאר שבאו ירמיהו נדמה לי, והאבות אברהם יצחק ויעקב ומשה רבנו, וכולם באים ומנסים לשכנע את הקדוש ברוך הוא שירחם עלינו, וסיפור שלם, הקדוש ברוך הוא מביא את התורה שתעיד כנגד עם ישראל שנברו על כל התורה, ואז אברהם משתיק את התורה והאותיות מתחילות להעיד, ואברהם אבינו משתיק גם אותה. בקיצור, דרמה שלמה יש שם בתוך הפרשה הזאת, אבל מי שפתר את הסיפור הזאת הייתה רחל אמנו. מכירים את המדרש, נכון? לא צריך להקריא את הכל. ואותה שעה כפתה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא, אמר ריבונו של עולם גלוי לפניך שיעקב עבדך ואני אהבה יתרה, עבד בשבילי וכו', ואז נתתי סימן ללאה אחותי כדי שהיא לא תתבייש, ואני לא קינאתי בה, ומה אני שאני בשר ודם עשר ועשר לא קינאתי לצרה שלי, אתה מלכי וקיים רחמן, מפני מה קינאת לעבודת כוכבים שאין בממה? ואז הקדוש ברוך הוא, מיד התגלגלו החמאס לקדוש ברוך הוא, ואמר בשבילך החל אני מחזיר את ישראל למקומן, וכל ברמה נשמע, מיני קולך מבכי, הסיפור הזה. אז הנה יש פה אנחנו רואים במפורש, גם בפסוק, גם במדרש, היה פה איזשהו תהליך של שכחה. היה פה תהליך של שכחה, הקדוש ברוך הוא רצה לשכוח. לא רק שהוא רצה לשכוח, הוא נשבע שהוא ישכח, וזה נראה שהוא שכח. ורחל החזירה אותו בחזרה. כן? בסדר? נשמע לא טוב? מה? כן, ברור, בסדר, אני לא אפשר להיכנס עד הסוף, אבל כן, נכון. אז יש פה עניין של שכחה. אז אומר האשך הקדוש, זאת ההשוואה הראשונה. מה שחזל אומרים, עד אנה השם תשכחני נצח במלכות בבל, נכון? כי שם באמת היה, למה לנצח תשכחני? הלאה. הדבר השני, עד אנה תסתיר פניך במדי ופרס. פה זה כבר קצת יותר קל. אני לא הבאתי את הגמרה הזאת, לא הבאתי לך. טוב, הוא מביא. על מדי, אני חוזר למקור ג' בשורה השלישית, על מדי נאמר עד אנה תסתיר וכו', כמפורש אצלנו. על מיניים להסתר מן התורה. ואנוכי, הסתר, אסתיר פני מהם. נכון? אז הנה, אסתר מן התורה מיניים, ואסתר אסתיר, עד אנו תסתיר פניך, ומדי הוא פרס, והסיפור של מרדכי ואסתר. הלאה. עד אנה אשית עיצות בנפשי. אז זה אומר המדרש ביוון. איך זה קשור ליוון? בואו נחזור לאלשך. אשית זה מלשון לשים. אני מרגיש שאין לי עובד עיסוד, זאת אומרת, אין לי עיצה, אין לי דרך, אני לא יודע מה לעשות. אני מבולבל לגמרי, אז אני צריך לשים עיצות בנפשי, כאילו לקחת את העיצה ולשים אותה בשמי. זה מה שנקרא אשית עיצות בנפשי. אז אומר ככה, זה על יוון שהיה מבקש לאבד הנפשות יותר מהגופים. מה? כן, נכון. ואומרם, כמו שאמרו בבריסית רבה, שאומרים לישראל, כתבו על קרן השור, שאין להם, אין לכם חלק באלוקי ישראל, ויורגים בהם לאווירם על דת כמפורסם בדברי רבותינו, זכרונם לברכה, וכעובדה כמעשה של חנה בשיבת בניה שהיה ביוון, אמר, עד אנה אשית עיצות בנפשי, אם אמסור גופי עליה או אעבור ואעבידנה. זאת אומרת, המלחמה של יוון, כמו שאנחנו יודעים, כל חנוכה מדברים על זה, נכון? המלחמה של יוון עם עם ישראל הייתה באידיאולוגיה. מה? ברוח, בדעת. זאת הייתה המלחמה. המלחמה הייתה מלחמה בנפש. וזה מה שחזל אומרים, שהיוונים אמרו לעם ישראל, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. אין לכם חלק באלוקי ישראל. עכשיו, למה זה דווקא על קרן השור? אי אפשר היה לכתוב את זה על משהו אחר. שמעתי פעם תירוש יפה שהגמרא במסכת בבא קמא משנה מביאה הלכה שאחד ההבדלים שבין בין ישראל לבין הגויים זה בדין של שור שנגח שור אחר. הרי כששור של יהודי נוגח שור של יהודי, שור תם משלם חצי נזק, שור מועד משלם נזק שלם. אחרי שלוש פעמים הוא נגח שור משלם נזק שלם. שור של יהודי שנוגח שור של גוי פטור, ושור של גוי שנוגח שור של יהודי משלם נזק שלם. שער ההתחלה. עכשיו הגמרא מספרת שהיו איזה שני שרים רומאים נדמה לי שהם אמרו לרבן גמליאל, אני חושב, הם אמרו, עברנו על כל התורה שלכם, דקדקנו, בדקנו בכל התורה שלכם, וכולה אמת. תחשבו, הם היו תלמידי חכמים רציניים כנראה, אבל אני הייתי יכול לעשות את כל זה. וכולה אמת. חוץ ממה שאתם אומרים, שור של יהודי שנגח אחרי זה, כאילו מה זה הדבר הזה? מה זה אפליה הזאת? אז היוונים טענו שפה נמצאת הבעיה. כתבו לכם על קרן השור, זאת אומרת קרן השור זה שור שנגח. כן? כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. אתם, במה אתם יותר שווים מאיתנו? לכם יש את האמונה שלכם, לנו יש את האמונות שלנו, כולנו שווים, מה זה? זאת הייתה הטענה. אז בכל אופן, כיוון שהמלחמה של יוון בעם ישראל הייתה בנפש, בדעת, אז זה אומר המזמור, עד אנה אשית עיצות בנפשי, זה יוון. בסדר? כן.
אדם שהעיצות של יוון, הם היו מאוד מושכים. כאילו אנשים מאוד יכולים...
נכון, בוודאי, בוודאי.
אולי זה האנה שלו, אז אנה נשים את העיצות שלהם בתוכנו.
ככה. מה, את העיצות שלהם באיזה, לא העיצות שלי, איך אני...
אנחנו נשפעים יותר מדי.
יכול להיות, זה מעניין, יכול להיות. כן, אז זה יוון, והחלק האחרון, עד אנה ירום אויבי עליי באדום הרשעה, אומר אשך הקדוש, זה רומז למה שאמרו חז"ל במדרש תנחומה, תסתכלו במקור ו' בפרשת ויצא, בחלום שיעקב אבינו חולם, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אז תראו מה שאומרים חז"ל במדרש שם, מקור ו'. אמר רב שמואל בר נחמן, מי זה המלאכים האלה? אלו שרי אומות העקום, כן? שרי אומות העולם. ואמר רב שמואל בר נחמן, מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא לאבינו יעקב, שרה של בבל עולה 70 עוקים ויורד. מה זאת אומרת? עוקים הכוונה היא שלבים, כן? לכל סולם יש לה שלבים שלו. אז השר של בבל עולה 70 שלבים ויורד. למה 70 שלבים? 70 שנה, נכון, גלות בבל. של מדי 52, כן, הם שלטו 52 שנה, ושל יוון 100 ויורד, ושל אדום עלה ולא ידע כמה. כן? השר של אדום, המלאך של אדום, עולה ועולה 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 ועולה, ו... יעקב אבינו כבר מאבד אותו. לא יודע. באותה שעה מתיירא יעקב אבינו, יעקב אבינו פחד, ואמר, שום מלווה אין לו ירידה. אולי, חלילה, הוא עולה לנצח. גמר, הם אלה שהולכים לשלוט בעולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה, אל תירא עבדי יעקב ואל תיחת ישראל. אל תפחד. כביכול אפילו אתה רואה הוא עולה אצלי, משם אני מורידו שנאמר, אם תגביע כנסר ואם בין כוכבים שים קיניך, משם אורידך נאום השם. אז אפילו אם אתה תעוף גבוה גבוה כמו נשר, כן? ותשים את הקן שלך, כמו שה... כן, זה נט, נכון? זה... אפילו אם תשים את הקן שלך בין הכוכבים, משם אורידך נאום השם. אני בעצמי כביכול אוריד אותך משם. אז אומר האשך הקדוש, הנה זה מה שחזל התכוונו, עד אנה ירום אויבי עליי. מה זה ירום אויבי עליי? זה אותו שר של רומי, שר של אדום שעולה ועולה ומתרומם, מתרומם למעלה, ועד אנה, אני לא יודע, לא יודע מתי זה ייגמר. לא יודע מתי זה ייגמר. אני כבר אומר, זה מה שאת הזכרת קודם, ארבע פעמים של עד אנה, שהקדוש ברוך הוא אמר, משום מה חז"ל שמו בפעם האחרונה, לא עד אנה אלא עד מתי. עד מתי. ופה זה מאוד מאוד מדויק, בגלל שבאמת הבעיה שלנו עם אדום זה עד מתי. עד מתי שהשר של אדום עולה ועולה ועולה ולא יורד. אז כנגד עד מתי שהקדוש ברוך הוא אמר, עכשיו אתם אומרים עד מתי. נכון? נכון, 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 בדיוק, בדיוק. מה? נכון? ושזה נמשך, זה נמשך ונמשך ונמשך ולא נגמר. מה? מי זה היום אדום? שאלה שוב. מה? לא, אדום זה לא ישמעאל, זה ממש לא ישמעאל, אנחנו עוד נגיע לישמעאל. מה, נגיע, נגיע אליו, נגיע אליו, הוא נמצא, הוא נמצא בסוף. הוא נמצא שם, הוא נמצא שם. הגרא אמר ש... מה? אז הגרא טען שהגרמנים הם אלה ש... גרמניה של אדום, כך אומרת הגמרא במגילה. אז הגרא אמר שזה גרמניה. אלה הנציגים של אדום, יכול להיות שזה באמת הנוצרים לדורותיהם. הנצרות כמו שהיא הייתה, כמו שהייתה אז, היום כבר אנשים קצת מתייחסים אחרת, אבל הנצרות ביסודה, נכון? נכון, נכון.
רק שזה...
אני צריך לספר משהו ממה שהיה לנו אז, משהו קצר. אז... כשהיינו שם בארצות הברית, היינו באיזשהו מלון שם בצפון לניו יורק, והחצר האחורית של המלון זה היה איזשהו מין פארק גולף ענק. ענק, משהו זה עם אגם באמצע, והיו שם גם סירות, סירות בשביל לשוט. היינו צריכים לקחת מהמלון כאלה מין חליפות הצלה ולרדת למטה, ואנחנו לקחנו אשתי ואני, הבת הקטנה שלנו, אנחנו יורדים למטה, ופתאום עולות איזה שתיים, שתי בחורות, נראו ממוצא יפני או משהו כזה, מסתבר שאני אומר ארצות הברית, ושתיהן רואות אותנו, ואז הן שואלות את אשתי, איפה השגתם את זה? החליפות הצלה, ואז אשתי מסתכלת על אחת מהן, ורואה שהיא לובשת סוואטשר כזה, בצבע חום, וכתוב עליו ככה בגדול צהל. אז אשתי שואלת אותה, איפה את ניסן כזה? אז היא אומרת לה, מה זאת אומרת? בישראל? אז אשתי אומרת, אנחנו מישראל. כן? בקיצור, מה הסיפור? אז הן נוצריות, אוהבות ישראל, והיא מגיעה לארץ, והיא רוצה את זה, ואז היא אומרת לאשתי, אשתי אמרה לה, תשמעי, באמת, את יודעת, המצב לא פשוט, בארץ, צריך להתפלל הרבה והכל, צריך להתפלל להשם, אז היא אומרת, כן, אנחנו כל הזמן מתפללים עליכם, וזה, ואז היא אומרת לאשתי, אני חייבת לחבק אותך. אני חייבת לחבק אותך. היא אומרת לה, אתם אלוקים! אתם אלוקים! יו אגד! אני חייבת לחבק אותך. קיצור, זה חוויה ש... חוויה מאוד מעניינת. אבל זה לא היה, מה?
צריך להגיע לשם,
כן.
זה לא היה חיבוק של אסף,
זה נכון, מה? אז זה לא היה עצי בעיקר, אבל בכל אופן...
יש...
מה? כן. 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 יש משהו כזה, אז אני לא יודע להגיד בדיוק מי נקרא היום אדום ומה זה, אבל מלכות כזאת אנחנו יודעים שהיא קיימת, אנחנו יודעים שכנראה שהיא עדיין לא ירדה מהסולם, היא עוד שם כנראה, וזהו, זה קיים, זה שם.
אנחנו צריכים להתחבר על זה.
מה?
אנחנו
צריכים להתפלל גם על זה, נכון.
כתה כתוב.
כן, באמת.
באפיוס, בלכות הגלות, אז לבקש.
כן, נכון, נכון, נכון.
אם מדבר על, בכל המאפיות האחרות, אם מדבר על מי שולט בעולם, אז עכשיו באמת תשיין לי שולט בעולם.
נכון. נכון, 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 נכון. אמן. אני אמשיך עוד שלב אחד שאותו עושה האשך הקדוש במזמור. האשך הקדוש ממשיך הלאה ואומר שגם ההמשך מתאים לכל ארבעת המלכויות. אני עובר לפסוק ד' במזמור. בסדר? ב' וג' זה האדענה כמו שראינו, והנה פסוק ד' הביטה ענני השם אלוקיי. אומר האשך הקדוש, זה כנגד מלכות בבל. העירה עיניי כנישן המוות. בסדר? יש לך? לא, לא, זה לא בקטע. לא רציתי שנקרא יותר מדי. הביטה ענני השם אלוקיי, זה כנגד בבל. העירה עיניי כנישן המוות, כנגד מדי ופרש. פן יאמר אויבי יכולתי, צרה יגילו כי אמות. זה כנגד יוון. ואני בחסדך ותחתי, יגל לבי בשועתך, אשיר על השם כי גמל עליי, זה כנגד אדום. איך זה מתאים? אומר האשך הקדוש ככה, הביטה ענני השם אלוקיי, למה זה כנגד בבל? אז יש לנו גמרא, מסכת מגילה. הגמרא מספרת שהתלמידים של רב שמעון בר יוחאי שאלו אותו, וזה נמצא לפניכם במקור זין, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? למה עם ישראל התחייבו בעונש מוות? כל הגזרה של המן והחשברוש, למה היו חייבים עונש מוות? אמר להם, אמרו אתם, תגידו אתם. אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. בגלל שהם נהנו מהסעודה של החשברוש, אנחנו נראה כך הדעה במדרש, שזאת הסיבה. אז הוא אמר להם, אם כן, שבשושן יהרגו, שבכל העולם כולו אל יהרגו. הרי מי שנהנה מהסעודה, זה רק מי שגר בשושן. לא, לא, לא היהודים שבכל העולם. אז אמרו לו, אמור אתה, אז בוא תגיד אתה. אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם, בגלל שהם עבדו עבודה זרה, עוד בזמנו של נבוכדנצר, מלך בבל. אמרו לו, וכי מסוף פנים יש בדבר? אז אם זה ככה, אז איך הקדוש ברוך הוא עשה להם נס? עבדו עבודה זרה, חייבים איתה. מה פתאום בסוף הם נפלו מזה? אמר להם, הם לא עשו אלא לפנים, אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהם אלא לפנים. והיינו דכתיב כי לא ענה מליבו. מה זאת אומרת, הם לא עשו אלא לפנים? לפנים הכוונה היא רק כלפי חוץ. הם רק עשו את זה כלפי חוץ. הם עשו את זה מתוך פחד. פשוט הם פחדו מנבוכדנצר. אבל באמת, 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 הם לא התקדמו ממש לעבוד עבודה זרה. ולכן, הקדוש ברוך הוא יודע הרי מה קורה בפנים. וכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע מה קורה בפנים, אז הקדוש ברוך הוא גאל אותם. וזה מה שכתוב כאן בגמרא. אומר עצך הקדוש, אז בעצם יוצא שמה שהיה אז בזמן נבוכדנצר מלך בבל, זה היה רק כלפי חוץ, נכון? זה היה רק כלפי חוץ. אז ממילא, אנחנו פונים על הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, הביטה ענני השם אלוקיי. מה זה הביטה? הביטה זאת אומרת, תסתכל פנימה. תסתכל פנימה, אל תסתכל רק על מה שבחוץ. תסתכל פנימה. ואז ממילא, ענני השם אלוקיי. אוקיי? זה כנגד, זה כנגד בבל. מה? אז שאלו את השם בר יוחאי, למה בזמן מלכות פרה קרה מה שקרה? והוא אמר להם, זה בגלל בבל. פרס היא ההמשך של בבל. ככה טען רב שמעון בר יוחאי. זה לא הדעה היחידה פה. אבל כך הוא טען. מה שאלשך הקדוש לוקח מכאן זה רק דבר אחד. אם אתה אומר שבאמת הכל התחיל מאז מבבל, ובגלל זה בסופו של דבר הייתה גזירת מוות על עם ישראל, אז למה הם ניסו בסוף? אז התשובה היא כי זה רק היה כלפי חוץ. נכון? אז החטא שהיה אז בבבל בעצם היה רק כלפי חוץ. אז ממילא מה אנחנו מבקשים על זה? הביטה ענני השם אלוקיי. החטא הזה הוא רק כלפי חוץ. תסתכל פנימה ותראה. בסדר? עכשיו זה בסדר? מה? לא מסתדר לך? לא, אז הוא מדבר על הנס שהיה בזמן החשברוש. כשרב שמעון בר יוחאי טען שמה שהיה אצל החשברוש זה המשך של מה שהיה בבבל. אנחנו עוד מעט נראה דעה במדרש שאומרת שזה לא קשור. מה? אם זה לחוד וזה לחוד, אז זה קצת יותר בעייתי לפי האלשך, אבל אנחנו יכולים להזיר את זה. זה, אני חושב כמו שאמרנו בהתחלה, שעד אנה השם תשכחני כנגד זה, פשוט. הביטה השם וענני. שכחה זה אומר, אתה לא מסתכל. אז אנחנו מבקשים, הביטה השם וענני. זה הכי פשוט שיש.
שזה מדבר על רחל, כאילו שהשם כן הביט על רחל וכן ענה, ואז היה משהו מאוד דרך כזה, שהיא בקשה, הוא ראה,
ענה. וזה מה שנקרא הביטה וענני, הקשר הישיר. יכול להיות, הקלשון הביטה, קצת השמה וענני, מה זה הביטה? נכון? אבל אני חושב שהביטה זה תגובה, זה בדיוק ההפך מתשכחני. בדיוק ההפך.
האם זה לא תמיד הצורה של תפילה, שוק תשובה, אנחנו מבטחים מהשם להביט מה ממש שיש בפנים. אז יש שם כל המעשים שלנו.
נכון.
נכון מאוד.
מה שהאשך רק אומר זה שאם נסתכל על מה שהיה בבבל, אז שם בוודאי שייך להגיד הביטה, כי באמת זה היה כלפי חוץ. בסדר? אוקיי. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב הבא. השלב הבא אומר האשך הקדוש, אולי תהפכו, תסתכלו, תראו את זה בטבלה, זה יותר פשוט, בשורה החמישית. כן? מדי ופרס זה העירה עיניי פן אישן המוות. יש לכם? בסדר? בטור של מדי ופרס, הטור השני, העירה עיניי פן אישן המוות. זה החלק השני. למה זה כנגד מדי ופרס? מה? בוודאי. כנגד הסתר פנים, הארת פנים. עכשיו, האשך הקדוש אומר יותר מזה. הוא אומר, גם בסופו של דבר, כל הצורה שבה הייתה הגאולה, זה היה על ידי הארת עיניים. בגלל שגם אנחנו נסתכל, אני אומר פה נקודה קצת אחרת ממנו, הוא מביא מקור במדרש הזה, אבל אני מביא מקור בפסוקים. הרי זה שאלה עצומה. במשתה השני, אסתר אומרת לאחשוורוש, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד וכו'. ואז אחשוורוש אומר, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? מי עשה כזה מדבר? אז אסתר אומרת, איש צר ואויב המן הרע הזה, והמן נבעת, המלך קם בחמתו. מה זה כל ההשגה הזאת? מה? באמת הוא לא? אתה היית בעסק הזה, נכון? הרי זה לא רק מדרשים, זה כתוב פרש בפסוקים. אמן אומר לאחשוורוש, אם על המלך טוב יכתב לעבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושה מלאכה להביא גם זה המלך, והם יושבים לשתות וירדו שם נבוכה. מה זה ההשגה הזאת? מי הוא זה ואיזהו? אז שמעתי פירוש, אני חושב שהוא מאוד 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 אמיתי, גם מישהו חזקתי להיות מקור לזה. שמעתי את זה מהערבים. הכרתי את זה בשיעור על פורים, אני חושב, לא אומר, זה שיעור על המגילה. היה הבדל בין מה שהמן אמר לאחשוורוש לבין מה שהמן באמת כתב באיגרת ושלח. המן אמר לאחשוורוש, אם על המלך טוב יכתב לאבדם. לאבדם זה לא אומר דווקא להרוג אותם. מה? לאבדם זה יכול להיות גם למכור אותם לעבדים או משהו כזה, זה לא חייב להיות, יש לזה כמה הוכחות ממקומות אחרים בתנך. לאבד זה לאו דווקא להרוג. אבל אחרי שאחשוורוש נתן לו את ההסכמה, אז המן כתב באגרות להשמיד, להרוג ולאבד. זה כבר סיפור אחר לגמרי. מה? בדיוק, ממש. כך נא את מנחה, את יחידך, ממש, נכון. נכון. זאת הייתה הבעיה, את זה אחשוורוש לא ידע. ובאמת, כשהמגילה מספרת על המפגש שבין מרדכי לאסתר, אז כתוב שמה, איך כתוב שמה? לפניכם. כשהוא פוגש את התח, ואז הוא מספר לו את פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על היהודים לאבדם, ואת פצגל כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו, להראות את אסתר ולהגילה. מאוד מדויק. זאת אומרת, הוא אמר לו ככה, תשמע, 10,000 כיכר כסף המן אמר שהוא נותן כדי לאבדם, אבל תראה מה הוא כתב. את פצגל כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו.
וגם אמרה
אפילו אם לעבדים. בוודאי, זה מה שהיא אמרה. ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו איך הרעשתי. מה היא רצה להגיד בזה? הרי את זה אחשוורוש ידע. לדיל הזה הוא סגר עם המן לפניכם. אז ברגע שאסתר אמרה את זה, אז בעצם אחשוורוש אומר, אז אני בסדר. אני בסדר, מה שאני סיכמתי איתו זה בסדר. אבל להשמיד, להרוג ולאבד, זה כבר בכלל, זה הוא לא חלם. כל הסיפור הזה בעצם הגיע לידי גילוי רק בגלל שמרדכי ידע את כל אשר נעשה. זה היה כל הסיפור. אם לא היה את מרדכי שיסגור את שני הכתבות האלה, אז אף אחד לא יודע מזה. זאת אומרת, המן היה בטוח שכשהוא שולח את האגרות האלה, כולם בטוחים שזה בא מהמלך. המלך היה בטוח שהמן שולח אגרות אחרות לגמרי. אף אחד לא היה אמור לדעת שבעצם המן עשה את זה בלי שהמלך נתן לו אישור לזה. מה? אז מאיפה מרדכי ידע? תראו מה שמרדכי ידע. תראו בסוף מקור חס. בשורות שלנו בסוף. נגזרה מלמעלה וכולי, על עם ישראל להשמיד אותם. אמר לו משה, כן, משה עומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, תציל אותם וכו'. אמר לו משה, כלום יש אדם כשר באותו הדור? יש מישהו שם, אדם כשר? אמר לו, יש, שמו מרדכי. אמר לו, לך והודיעו כדי שיעמוד הוא משם בתפילה, ואני מכאן, ונבקש רחמים עליהם לפני הקדוש ברוך הוא. לך תודיע לו. לך תודיע לו כדי שהוא יתפלל שם מלמטה, ואני אתפלל כאן מלמעלה, וככה העסק הזה יסתדר. זה היה הסיפור. אז מרדכי ידע את כל אשר נעשה, היה פה משהו מלמעלה. נסביר את שנסביר. אבל בעצם זה מה שמונח במה שאנחנו אומרים במזמור. כשאנחנו אומרים במזמור, העיר העיני פניתה למוות. בדיוק על זה אנחנו מקשים. כנגד ההסתר פנים, העיר העיני, וברגע שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניו של מרדכי, והוא יודע את כל אשר נעשה, אז זה הפתרון כדי להציל את עם ישראל.
אז
בימים להם,
זה
נקרא עם,
זה לא משהו קרוב?
בוודאי זה גרוע, ברור שזה גרוע, אין ספק. אבל מה יותר גרוע? זה קשור לכל השיעור שדיברנו אז, בפורים. הרי כל הנקודה הייתה להביא את אחשוורוש להבנה שהמן בעצם מנסה להסתלט עליו. זאת הייתה הנקודה. תבין שבעצם אתה שולח אותו לעשות א' והוא בכלל עושה ג'. זה מה שאחרת מבחינת אחשוורוש, עד רבה, למה לא? בסדר? אוקיי. אז זה לגבי מדי ופרס. הלאה. הדבר השלישי, יוון. פן יאמר אויבי יכולתי, ואני חוזר לטבלה. פן יאמר אויבי יכולתי, צרי יגילו כי אמות. אומר האשך הקדוש, זה בדיוק היחס ליוון. יוון היו אויבים. מה זאת אומרת אויבים? כשיש שניים שמתנגדים אחד לשני, מתנגשים אחד עם השני. זה לא רק איזשהו מין אינטרס מסוים שיש לאיזשהו מלך, הוא רוצה להשתלט או להרוויח את הכסף של עם ישראל או משהו כזה. לא, זה התנגדות בעצם. יש פה ממש אידיאולוגיות שהן סותרות אחת את השנייה. זה מה שנקרא אויב, זה מה שנקרא צר. ופה, על זה התפילה, פן יאמר אויבי יכולתי. זאת אומרת, ברגע שהם ילחמו איתנו כדי שאנחנו ניכנע להם באידיאולוגיה שלנו, שאנחנו ניכנע באידיאולוגיה, אז הם יגידו יכולתי, והם יגידו, הנה ניצחנו, התורה שלנו ניצחה, התרבות היוונית ניצחה, צרה יגילו קיימות. ואז מגיע החלק האחרון, שזה כנגד מלכות אדום, ואני בחסדך ותחתי, יגיע לבי בישועתך. פה נדמה לי שהוא לא מסביר את זה ממש במפורש, אבל אני חושב שבאמת, כנגד השר של אדום, שכל השאלה היא מתי זה כבר יסתיים, הדבר היחיד שאתה יכול להגיד על זה, זה ואני בחסדך ותחתי, יגיע לבי בישועתך. אני מחכה לחסד שלך. אני לא התייאשתי מלחכות למצב שאני ראוי לזה ושיגיע לי. אין לי מושג מתי זה הולך להיגמר. אני פותח בחסד שלך שמתי שהוא הדבר הזה יסתיים. זה גם מה שכתוב במדרש. נכון? אפילו אם איך כתוב שם? שאם תעלה לגובה ותפים בין כוכבים כנך, משם אורידך נאום השם. זה כבר חסד שמיים. הקדוש ברוך הוא יוריד את מלכות אדום. בקיצור, הנה, זאת ההקבלה. ראינו את זה לכל אורך המזמור. אבל אני רוצה טיפה, קצת זמן, אני מקווה זה לא יותר מדי זמן. מה זה נעבור? עכשיו את יודעת. אז אני לא רוצה שנגלוש יותר מדי. אני רוצה קצת להבין את העומק שעומד מאחורי זה. אתה יודע שיש הקבלה, אתם רואים את זה יפה בפסוקים, זה נהדר, רואים שיש את זה, אבל קצת לנסות להבין מה עומד מאחורי הסיפור של ארבע המלכויות ומה המזמור הזה בא ללמד אותנו. אז בשביל זה אני רוצה שנראה קטע אחד או שניים מהמהר"ל במקור י'. יש למהר"ל חיבור שנקרא נר מצווה. זה חיבור שמדבר על העניינים של חנוכה. ולפני החיבור, לפני הדברים שלו על חנוכה, אז הוא מדבר על ארבע המלכויות. ממש, יש לו קטע ארוך, כמה קטעים ארוכים על העניין של ארבע המלכויות, והמהר"ל כותב שם ככה, ותסתכלו במספר אחד. הוא אומר, והנה תמצא, כי בשעה שברא השם יתברך את עולמו, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, רמז הכתוב אילו ארבע מלכויות. ממש הפסוק השני בתורה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ריש לקיש פתח קרא במלכויות. ריש לקיש פירש את הפסוק על המלכויות. והארץ הייתה תוהו, זו מלכות בבל, שנאמר ראיתי את הארץ והנה תוהו. ובוהו זו מלכות מדי, שנאמר ויבהילו להביא את המן, יבהילו מלשון בוהו. וחושך זו מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהם, שהייתה אומרת להם, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. ועל פני תהום זו מלכות הרשעה, שאין לה חקר כמו התהום. אין לו תהום שאין לו סוף, אין לו סוף, ככה מלכות הרשעה אין לה סוף. אנחנו לא יודעים מתי זה נגמר, לכן זה תהום, אף הרשעים כן. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מי זאת עושה רוח אלוקים מרחפת? זה רוחו של מלך המשיח. אז מדעת אמר ונחה עליו רוח השם. באיזה זכות ממשמשת הוא בא? באיזה זכות מגיעה אותה רוח אלוקים? מרחפת על פני המים בזכות התשובה שנמשלה כמיים, שנאמר שפחי כמיים דיבך. טוב, לא ניכנס לכל הסיפור הזה להבין למה כל מלכות ככה, אבל מה שהמהר"ל לומד מכאן זה דבר אחד. הוא אומר, אם בתחילת מעשה בראשית כבר התורה רומזת לנו על ארבע המלכויות, זאת אומרת שזה בלתיים בתוך העולם. זה לא משהו שבמקרה בא בבל והשתלטה, או במקרה באו הפרסים והשתלטו. לא, זה נמצא ממש ביסודו של הבריאה, יש שם את ארבע המלכויות. כבר, לכאורה, אבל כבר נראה למה לא. בסדר? ארבע המלכויות האלה הן נמצאות ביסוד של הבריאה, ביסוד של מעשה בראשית, והמהר"ל מנסה להסביר, מסביר, מה העניין של כל מלכות ומלכות. ובעצם מה שהוא אומר, מה שהוא אומר זה בעצם ככה. אולי לפני זה אנחנו רק צריכים לראות את החלום של דניאל. דניאל חלם הרי וראה בלילה אחד שלוש חיות, ובלילה השני הוא ראה את החיה הרביעית, והחיות האלה הן בעצם כנגד ארבע המלכויות, זה מה שנאמר לו. אני לא יודע, לא נקרא את זה בארמית, את כל הסיפור הזה, אבל אני אעשה תרגום סימולטני לעברית של החלום הזה. תסתכלו במקור ט', בשנה הראשונה לבלשצר מלך בבל, דניאל ראה חלום, כן, וכשהוא שכב על משכבו, שכב על המיטה, והוא כתב ואמר את הדברים הבאים. ענה דניאל ואמר, ראיתי בחלום הלילה, שראיתי ארבע רוחות שמיים, שמארבע רוחות שמיים מגיעות לים הגדול, וארבע חיות גדולות עולות מהים, שונות אחת מן השנייה. הראשונה, פסוק ד', קדמה איתה הראשונה, כמו אריה, ויש לה, יש לה כנפיים של משור. בסדר? ראיתי אותה עד שהכנפיים, מה זה מריצו גפה? אני חושב ש... קודם הכוונה היא שנכנסה בכנפיים והמריאה, או שלקחו ממנה את הכנפיים, והיא עומדת על רגליים כמו בן אדם, ויש לה לב של בן אדם. ואחרי זה החיה השנייה דומה לדוב, ואמרו לה, קומי ותאכלי הרבה בשר. ואחרי זה החיה השלישית, זה פסוק ו', זה נמר, ויש לו גם כן ארבע כנפיים כמו עוף. וזה היה בלילה הראשון, ובלילה השני ראיתי חיה רביעית שהיא מפחידה יותר, חזקה יותר, ויש לה שיניים של ברזל, היא הרבה יותר תקיפה מכל שאר החיות, ויש לה עשר קרניים. נשמע קצת סיפורי אלף לילה ולילה. אמר, לא יודע איך אומרים את זה באנגלית, יש משהו כזה? לא יודע, זה נשמע, לגמרי, הזוי, מופרך מהמציאות. מה זה הסיפור הזה? אז חליל הבחן, כל דבר פה יש בו עניין מאוד מאוד עמוק, ובעצם מה שהמהר"ל מסביר בחיבור הזה שלו, זה את החלום של דניאל. ולמה כל חיה, כל מלכות הייתה דווקא בצורה של החיה הזאת, עם הכנפיים האלה ועם הזה, מה העניין פה? ומה שהמהר"ל בעצם אומר, זה דבר שכזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כולו, ברא את הבריאה כולה. וכמו שאנחנו יודעים, העולם הוא לא שלם. הקדוש ברוך הוא ברא אותו בצורה שהוא לא יהיה שלם. אם הכל היה שלם, לא היה לנו מה לעשות פה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה שיש בו חיסרון, והחיסרון הזה מתבטא בכל מיני דברים בעולם שהם אומרים את ההפך ממלכות שמיים. כל מיני דברים שכשאתה מסתכל עליהם, אז הם בעצם תופסים את עצמם, והם, מה שהם אומרים זה את ההפך ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות בעולם, את ההפך מהשלמות. עכשיו, כיוון שהצורה שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם היא בצורת אדם, אני אסביר, בצורת אדם זה לא הכוונה אדם מהזה, אלא הכוונה היא שצורת ההנהגה היא כמו הכוחות שיש לאדם, זה מה שנקרא בצלמנו כדמותינו. אז יש לנו עיניים שאיתם אנחנו רואים ומשגיחים על מה שקורה מסביב, נכון? באנגלית זה ככה, זה יפה, אבל קיפ אן איי, נכון? תשמור על זה, לא, גם בעברית, שים עין על זה, אתה מוכן לשים זה. אז העיניים שלנו משגיחות, והקדוש ברוך הוא כביכול, יש גם בחינה כזאת שנקראת עיניים, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. יש לנו ידיים, ועם שתי הידיים אנחנו יכולים לעשות כל מיני פעולות, אז גם לקדוש ברוך הוא יש כביכול יד ימין, ויש יד שמאל, מידת החסד, מידת הגבורה. קיצור, כל ההנהגה כולה, אני לא הולך להיכנס לזה, יש כתב רוצה להישאר פה עד מחרתיים. בכל אופן, צורת ההנהגה שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, היא כמו שהאדם בנוי. אז אומר המערל, בוא ניקח את הכוחות הבסיסיים, הכוחות היסודיים של האדם, ונחלק אותם. איזה כוחות יש לאדם? אז בעצם כמו בצבא אומרים שכל דבר מתחלק לשלוש. פה זה נכון. אז באמת, לכל אדם יש שלושה כוחות בסיסיים. הכוח השכלי, הדעת. מהצד השני יש את הכוח הגופני, כל מה שקשור לתאבות הגוף וכו', לחומריות. ובאמצע יש את הכוח הנפשי. הכוח הנפשי זה הלב, הרגשות, כל ה... emotions, בקיצור. כל מה ש... מה? כן, נכון, בדיוק. אינטליגנציה רגשית, נכון. כל המערכת הזאת, אלה שתי המערכות. אם אני שואל, מה? מה זה? איפה הרוחני? הרוחני זה מעל. הרוחני זה מעל. עכשיו, זה שיש באדם שלושה כוחות כאלה, זה אומר שהאדם הוא סכיזופרן? זאת אומרת, יש שלוש נפשות שפועלות פה? מה? תלוי מחוברות או לא. כן. זהו. אז אצל אדם נורמלי, הן אמורות להיות מחוברות, נכון? הן אמורות להיות מחוברות. זאת אומרת, יש כאן, בתוכו של דבר יש פה איזשהו דבר אחד שלם. יש פה דבר אחד שלם. מה? כן, נכון. נכון מאוד, נכון. אלה כוחות שונים, שכלי, נפשי, גופני, אבל הם חלק מתוך אדם שלם. אז המערל למשל מדבר על זה שבבית המקדש היו גם כן שלושה אזורים, שלושה תחומים, כנגד כל אחד מהכוחות. יש את האזור של ירושלים, של הר הבית, יש את האזור של מחנה לוויה, ויש את האזור של מחנה שכינה. וכל זה מרכיב דבר אחד שלם, קומפלקס שלם של בית המקדש. אז הנה, זה יוצר דבר שלם. בעם ישראל גם כן, יש את שלושת הכוחות האלה, וכולם מרכיבים דבר אחד שלם. אותו הדבר, אומר המהר"ל, אותו הדבר, יש גם בצד שכנגד, בצד ש... באותו צד שאומר את ההפך למה שהקדוש ברוך הוא רוצה. יש את אלה שיש להם את הכוח השכלי להגיד את ההפך, יש את אלה שיש להם את הכוח הנפשי להגיד את ההפך, ויש את אלה שיש להם את הכוח הגופני להגיד את ההפך, ויש את אלה שכל העניין שלהם זה הסך הכל. הקומפלקס כולו אומר את ההפך. וכאן אנחנו מגיעים למלכויות. לפני כן אני אשאל שאלה, איזה כוח יותר דומיננטי? הכוח השכלי, הכוח הנפשי, הכוח הגופני, מה אתם אומרות? השכלי. זה הכוח הכי דומיננטי? שכלי, נפשי, רגשי או גופני. מה הכוח הכי דומיננטי שיש בעולם? הכי פועל, הכי משפיע בעולם? מה? הרגשי. צריך להיות כן.
אבל לפעמים זה...
אבל הרגשי, נכון? אני חושב שהכוח הרגשי, מה צריך להיות, אנחנו יודעים טוב. לא, את חושבת שלא נכון? לא בטוחה.
לא,
אני לא. לא בטוחה. אוקיי, בסדר.
זה הכוח, זה מה שאנחנו רואים היום.
כן.
לפי הכוח, זה הרגל.
כן,
זה הגופני.
מה?
זה הגופני, הכוח
ה... הגופני, אבל סתם גופניות זה משהו שקשה למצוא. קשה למצוא. אבל זה שכמעט כל מה שקורה מסביב זה עניין של רגשות, זה נפגע מזה, וזה וזה שונא את זה, וזה אוהב את זה, וכל ה...
לא היו רצח, לא היו כל הדברים עם ה...
כן.
לא לכבוס בכל זה, זה לא מהמשך.
נכון, זה משהו מהרגש. זה משהו... ודאי, כן, 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 בוודאי. תסתכלו, אל תסתכלו. בכל ה... על מה, על מה המדיה מדברת? על מה הסרטים מדברים? על מה הנושא? הנושא הוא תמיד, אני חושב שתמיד רגש. תמיד רגש. סתם גוף זה שייך למקומות שבלב הכי אחר לא מגיע אליהם. ורק שכל? מי מסתכל על הסרטים האלה? בדיוק. זה רגש. מה? גם שם זה כבר לא. גם שם, סרטים דוקומנטריים. גם שם זה לא רק איזה. מה? שיש לזה, נכון, נכון. אז המערב אומר כזה דבר. אז אם אנחנו נסדר את הסדר של הכוחות, אז קודם כל אנחנו נשים את הכוח הנפשי, אחריו אנחנו נשים את הכוח אצלכם. במי שהולך לכיוון ההפוך, את הגופני, ובסוף נשים את הכוח השכלי. כך אומר המערב. עכשיו אומר, בואו נסתכל על המלכויות. מלכות בבל, מה היה העניין שלה? אפשר לראות בפסוקים, אם נבוכדנצר, מה? אישי לשלוט. חשיבות. כן? אני, איך נבוכדנצר אמר, אני אלה על במות האב, אני זה. הרצון להיות הכי חשובים בעולם, הכי מספר אחד והכל. זה רגש נטו. זה רגש. זה הנקודה פה. שכל, מה זה קשור לשכל? כן? זה גם לא סתם טעם בגופני. זה עניין של כבוד. זה עניין של כבוד. יוון, רגע, שנייה, יוון, עוד מעט נגיע לשם, שם בצפות מורכובת, שנייה, אוקיי, עוד מעט. זה אצל בבל, שם זה הכוח הנפשי שאומר את ההפך, מריבונו של עולם. מה היה עכשיו, לכן, איזה חיה? אם הסדר הפוך, יכול להיות שהוא שונה. שכל, נפש, גוף. כן. אז איזה חיה מקבילה לזה אריה? למה אריה? הוא המלך. הוא המלך. הוא מלך אחי, זה בדיוק העניין. והכנפיים שלו זה כנפיים של נשר. למה נשר? מלך שבעופות, נכון? אוקיי. הלאה. החיה השנייה זה בבל, זה מדל, פרס. מה היה הסיפור של פרס? מה? זה המן, החשברוש אני מדבר. פרס. מה היה הסיפור של החשברוש? החשברוש זה גוף. החשברוש זה גוף. זה כמה שיותר תאוות. וזה מה ש... זה מה שהסיום של המגילה, וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. הנה. מה? כמה שיותר כסף ועוד כסף ועוד כסף, איך המן מכר את עם ישראל? 10,000 כסף. אפילו אחשוורוש שניסה לומר לכולם שלא מעניין אותו כסף. ברגע שהוא שמע 10,000 כיכר כסף, אז היו לו הדולרים האלה בעיניים, כמו... זהו. זה הכיוון. זה הכיוון. אז איזה חיה מתאימה, איזה חיה מתאימה לזה? דוב. למה דוב? זה כבר הגמרא אומר. הגמרא אומרת, מפני מה נשאלו פרסים לדוב? מפני שמסורבלים כדוב. מסורבל זה כבד. זה הבשר. בשר, כבד, כבד. כן, זה הנקודה. וגם שכתוב בחלום של דניאל. וכן אמרי לה, ככה אמרו לה, קומי אכלי בשר סגיל. קומי תאכלי הרבה בשר. זה העניין. אז אין חשב ראש בוחר למלכה, מביא את כל הבתולות ובודק. ובודק. זה המלכות השנייה, האמירה ההפך בגוף. בסדר? המלכות השלישית, זאת יוון. ואצל יוון אמרנו, מה הנקודה אצלם? השכל, הדעת. אז זה מעניין, הם דווקא אלה שנתנו את היופי לגוף וכל העניין הזה. אבל הם נתנו מה? נכון, נכון, שתור ומסתרת, זה התחיל משם. אבל אצלם זאת הייתה אידיאולוגיה. זאת הייתה אידיאולוגיה. זה בא בגלל הפילוסופיה שטענה שהבורא מנותק מפה לגמרי. ולכן, מה שיש פה הוא שלם. אז נראה, אם זה ככה, צריך לפאר את זה. ומאז ועד היום אנחנו בתוך הבוץ הזה. כן? זה מה שהם טענו. זאת הייתה אידיאולוגיה. אידיאולוגיה. עד איזה חיה מתאימה לזה, לכוח השכלי הזה? הכוח השכלי שאומר ההשך? נמר. למה נמר? מה? סיידר, סיידר. סיידר.
כן,
אוקיי, שיהיה. מה התכונה של הנמר? משנה באבות, הווי אז כנמר, האזות, זוכרים? אויבי, צרי, למה זו תכונה שקשורה דווקא לשכל? לא הביישן למד, נכון? לא הביישן למד. כדי ללמוד אתה צריך עזות. אתה צריך לא לקבל את כל מה שאומרים לך, להתווכח, לשאול. המידה הזאת של עזות, ישראל עזים שבאומות, ככה אומר חזן. התכונה הזאת של העזות זה ההתנגשות של יוון עם כלל ישראל. לכן דווקא היוונים רצו ששם ישראל יתרגמו את התורה ליוונית. אף אחד לא ביקש כזה מן דבר. אף אחד. ואמרו, לא, מה פתאום? מה זאת אומרת? ומה אתם עדיפים עלינו? כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק לאלוקי ישראל. מה אתם עדיפים עלינו? החוצפה הזאת, העזות הזאת, זה שלהם. אז מה?
זה שלא יהיה הפרדות, שאנחנו מפרשים
להם, נכון? כן, ברור. נכון? אמת. אז הנה, יש לנו את הכוח הנפשי, מלכות בבל, הכוח הגופני, מלכות מדי ופרה, הכוח השכלי, זה מלכות יוון, ולפי הסדר הזה, סבא, מה קרה? אז יש להם. אז אנחנו תקועים פה לעוד. בכל אופן, ואז מגיעה החיה האחרונה, החיה הרביעית. ומה החיה הרביעית? החיה הרביעית היא יותר תקיפה ויותר מפחידה מכל החיות כולם, ולה יש שיניים של ברזל. דרך אגב, החיה השלישית, הנמר, אז יש לה... כתוב פה. יש לה כנסיים.
ארבע
ראשים. לא, פה זה לא כתוב. בחלום של נבוכדנצר כתוב שהיא הייתה מנחושת. היא הייתה מנחושת. זה המערל אומר שנחושת זה גם כן מתאים לעזות, וביטוי, זה לקוח מפסוק, אבל אנחנו מתנשים בזה היום בעברית. מצח נחושה. נחוש. אדם שנחוש בדעתו. הוא החלטי, נכון? אז זה גם קשור לעזות. אז החיה הרביעית יש לה שיניים של ברזל. והיא יותר תקיפה מכולם. אומר המהר"ל למה? בגלל שאדום זה הסך הכל. אדום זה הסך הכל. זאת אומרת, כל מלכות באה לבטא איזשהו אספקט מסוים, איזושהי בחינה מסוימת בצורה הזאת שאומרת את ההפך מריבונו של עולם. אבל אדום הם אלה שמבטאים את כל הקומפלקס. את כל הקומפלקס, כל הקומפלקס שבעצם אומר את ההפך מריבונו של עולם.
יש
לנו
מלכות
זה גם מתאים שזה אולי שזה יותר דת ממלכות, כי כאילו זה אני משנה את זה שאולי זה קריסטיאניטי.
כן, כן.
קריסטיאניטי is made up of a lot of different countries, a lot of different cultures, a lot that all believe in one,
okay.
one thing. So, you know, if this is an animal that's made up of all, or this is made up
נכון.
of all different cultures,
נכון, בהחלט יכול להיות.
It's not coming from one specific
אלא זה מגיע
culture. It's a
נכון.
combination
נכון.
Of all of them, and it brings almost like all the cultures of all of them.
נכון, 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 בהחלט, בהחלט. ולכן השיניים שלהם של ברזל. העניין של ברזל, רואים את זה בחזל בהרבה מקומות, ברזל זה משהו שהוא משחית, הורק, מקלקל. לכן למשל אסור על המזבח, אסור ולא תניף עליהם ברזל. ולמה? חזל אומרים בגלל שהמזבח נועד להאריך את ימיו של האדם, והברזל נועד לקצר את ידיו של האדם. את כל כלי הנשק, זה רואה, עושים לי ברזל. ברזל זה עניין של להשחית. המהר"ל אומר, תראה את ההבדל. הרי בבל החריבו את בית המקדש הראשון. אדום החריבו את בית המקדש השני. אבל זה בא משתי סיבות שונות לגמרי. בבל החריבו את בית המקדש הראשון כי הם רצו להיות החשובים ביותר, השליטים הגדולים ביותר. אדום החריבו את בית המקדש השני לא בגלל זה. המהר"ל אומר, תסתכל בהיסטוריה. הם שלטו. הם שלטו בכל העולם. זה לא הייתה הבעיה בכלל. הם החריבו את בית המקדש כי הם לא רצו שעם ישראל יהיו קיימים בעולם. זאת הייתה הנקודה, להשחית. מי שאומר את דברו של הקדוש ברוך הוא, שימחק מן העולם. זוכרים? זוכרים לפני 70 שנה? זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. אותו אימח שמו, אפילו אדם אפשר להגיד עליו, היה, זה דבר ידוע, היה לו גלובוס. ועל הגלובוס הזה היו מספרים. ושאלו אותה, מה זה המספרים האלה? מה המספרים האלה זה היהודים, מספר היהודים שיש בכל מקום ומקום בגלובוס. ובאלבניה היה כתוב אחד. והוא דאג לרשום את זה. כן? כדי שלא יהיה כזה מדבר בכלל. והמהר"ל אומר, הדבר שהכוח, שהוא כולל את הכל, גם את השכל, גם את הנפש וגם את הגוף, זה הדיבור. דיבור. הדיבור. בשביל הדיבור אתה צריך את השכל, כן? אתה גם צריך להשתמש בכוחות הנפש שלך, ואתה גם משתמש בלשון, שזה משהו פיזי, משהו גופני. זאת אומרת שאותה מלכות רביעית הזאת, היא בעצם מדברת את ההפך למה שהקדוש ברוך הוא מדבר. כן? ויאמר אלוקים יהי אור, בעשרה מאמרות נברא העולם, קיבלנו את התורה בעשרת הדיברות. כל הדיבור של הקדוש ברוך הוא מקבל את האנטי שלו מהמלכות הרביעית הזאת. היא בעצם כוללת את הכל. זה מלכות אדום. בסדר? אוקיי. אז עכשיו, אחרי הדבר הזה, בואו נחזור בחזרה למזמור שלנו ונשלים בזה את העניין. מה בעצם כתוב כאן? מה שכתוב כאן אצלנו במזמור, אני חוזר למדרש, בגלל עד אנה, ארבע פעמים, שהקדוש ברוך הוא אמר, לכן אנחנו חשפנו את העד אנה הזה, את ארבע המלכויות האלה. מידה כנגד מידה. מה זה מידה כנגד מידה? כמו ששאלת, הרי הנה, רואים שכבר בהתחלה, במעשה בראשית, הם היו שם. אבל הכוונה היא, שאם אנחנו לא היינו פותחים את הפתח, אז למרות שבפוטנציאל הם נמצאים, הם לא יכולים להשתלט. אנחנו פתחנו להם את הפתח. בגלל עד אנה תנעצו לי, לכם חטפנו את מלכות בבל. בגלל עד אנה מענתם חטפנו זה. על כל דבר ודבר שבעצם הגיע, מלכות שהשתלטה, זה שיש מישהו כזה שמסוגל להגיד את ההפך מריבונו של עולם, ולהשתלט על העולם ועלינו, זה כי אנחנו חטפנו לו את הפתח. ועכשיו תסתכלו ותראו שבאמת כל פתח שנפתח, מתאים בדיוק לאותה מלכות שבה זה קרה. בית המקדש הראשון נחרב בגלל, כבר אומר מסכת יומא, נכון, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ובבל הם אלה שהחריבו אותו. שואל המהר"ל, למה דווקא בגלל שלושת העבירות האלה? למה דווקא בגלל שלושת? זה מעניין, על שלושת העבירות האלה כתוב יהרג ואל יעבור. למה דווקא בגלל שלושת? אומר המהר"ל, בגלל ששלושת העבירות האלה, התורה קוראת להם טומאה. טומאה. למה זו טומאה? יהודי צריך לדעת, כן? גם אדם פרטי וגם עם ישראל כולו, אנחנו צריכים לדעת, יש בתוכנו שכינה, הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוכנו, ואם אנחנו שוכחים את החלק הזה, אם אנחנו שוכחים את ריבונו של עולם, אם אנחנו שוכחים את ריבונו של עולם, אז זה מה שנקרא טומאה. ברגע שבן אדם בשכל שלו עובד עבודה זרה, בגוף שלו עובר על גילוי עריות, בנפש שלו רוצח, כן, את כוח הרציחה, הוא בעצם מתנגד לצורת האדם שלו. בסדר? וצורת האדם שלנו, של עם ישראל, זה צלב אלוקים. אז אומר המהר"ל, כיוון שזה מה שנקרא טומאה, ועם ישראל נטמעו בזה, אז זה גרם לסילוק שכינה. זה גרם לסילוק שכינה. אז עכשיו תראו מה שקורה. ברגע שאנחנו מסלקים מאיתנו את אותו צלם אלוקים שבנו, את החשיבות שבנו, אז מי משתלט עלינו? מי שרוצה להיות המלך החשוב בעולם. וזה בבל. אם אתה לא נותן למלך מלכי המלכים להיות המלך שלך, אז מי שיהיה המלך שלך זה מלך החיות, האריה. הוא זה שישלוט עליך. עכשיו, איך זה מתבטא בפסוק? עד אנה תשכחני נצח. זאת השכחה, זה בדיוק השכחה. למה הקדוש ברוך הוא שוכח אותך? אתה יודע למה הוא שוכח אותך? כי אתה שכחת אותו. אתה שכחת, שכחת את צלם אלוקים שבך. איך אתה עובד עבוד הצבא? איך אתה עובד גילאיות? איך אתה עובד שכחות המין? שכחת את צלם אלוקים שבך. אז אם ככה, הקדוש ברוך הוא שוכח אותך. הלאה, נעבור לקטע הבא. מה קרה אצל מדי ופרה? אצל מדי ופרה, איפה הייתה הבעיה? אז במדרש כתוב, לכן אמרתי, כשהזכרתי את זה של רב שמעון בר יוחאי, אומר, הדעה שלו היא לא הדעה היחידה. לצורך העניין הזה אני חושב שמה שכתוב במדרש מאוד מתאים. וגם את רב שמעון בר יוחאי, המהר"ל אומר, בסופו של דבר שזה מה שקרה. תסתכלו במקור חטא, נקרא את זה מהר. בשורה השנייה. שורה השנייה מקור חטא. אמר המן לאחשוורוש, אלוקיהם של אלו שונא זימה. האמר להם זונות ועשה להם משתה, וגזור עליהם שיבואו כולם ויוכלו וישתו ויעשו כרצונם. שנאמר לעשות כרצון איש ואיש. המן רוצה שיהיה קטרוג על עם ישראל. אז אומר לאחשוורוש, תכשיל אותם בזנות, בגילוי עריות. כיוון שראה מרדכי כך, עמד והכריז אליהם ואמר להם, לא תלכו לאכול בסעודתו של אחשוורוש, שלא הזמין אתכם כי ללמד עליכם קטגוריה, כדי שתתחונפי מידת הדין מקטרג עליכם לפני הקדוש ברוך הוא. ולא שמעו לדברי מרדכי והלכו כולם לבית המשתה. אז איפה היה החטא? החטא היה בזה שעם ישראל הלכו אחרי הגוף שלהם. שזה בעצם כל מה שהיה במלכות אחשוורוש. שפע ושפע 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 חומרי. והנה עם ישראל מגררים אחרי השפע החומרי הזה והולכים למשתה של אחשוורוש. מה קורה באותו רגע כתוצאה מזה? באותו רגע שאדם הולך אחרי הגוף שלו ומתנתק מהדעת שלו, מה? מה זה? אז מילא בא מישהו ומשתלט עליהם ורוצה להשמיד אותם, אבל מי משתלט עליו? מי משתלט עליו? מה? הגוף הגדול של העולם, הדוב הגדול של העולם משתלט עליך. אבל למה הוא משתלט עליך? כי אתה נתת לו להשתלט עליך. אז איך זה נקרא בפסוק בתהילים? עד אנה תסתיר פניך. זה הסתר פנים. הסתר פנים זה אומר, הפנים זה המקום של הדעת. הפנים זה המקום של הדעת. הארת פנים זה כשהחוכמת אדם תאיר פנה. ברגע שהאדם עושה את ההפך מהחוכמה והולך אחרי הגוף, אז קורה ההפך לחוכמת אדם תאיר פנה. אז ממילא יש הסתר פנים. זה מה שקורה פה. ומה הבקשה? הבקשה היא, האיר העיניי, פני שנה מאז, תחזיר את הגילוי. הלאה, שלב השלישי. השלב השלישי זה אצל יוון. מה הביא את יוון להשתלט? מה הביא? לא מצאתי איזה מקור מפורש, אבל בטוח יש על זה. אנחנו יודעים, אבל זה לא סוד. הרי בתוך עם ישראל כולו היו המתייוונים שהלכו אחרי זה. באותו רגע שעם ישראל נכנעים לדעת, לשכל, של יוון, הספר שאומר את ההפך, אז ממילא, מי שמשתלט עליהם, זה אותו שכל שאומר את ההפך, זה הנמר, זה יוון. הם אלה שמשתלטים. בסדר? אז עד אנה עשית עיסות בנפשי? מה אני אעשה? היוונים משתלטים עליי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתם את זה לעצמכם, למה פתחת להם פתח? וההשתלטות האחרונה של מלכות אדום, זה חורבן בית המקדש השני. ולמה בית המקדש השני נחרב? שנאת חינם. אומר המהר"ן, מה זה שנאת חינם הזה? מה זה? הגמרא במסכת יומא אומרת, שבית המקדש הראשון נחרב באבון שלוש עבירות חמורות, ובית המקדש השני נחרב באבון שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות החמורות. אומר המהר"ן, למה? בגלל ששנאת חינם זה מה שמפריד את הדבק שבתוך עם ישראל. ככה בתור עם אחד, בתור דבר אחד שלם, יש לנו כוח. ברגע שהדבק הזה נפרד והכל מתפורר, אז לא נשאר שום דבר. חלילה. עכשיו, מה זה אומר שהדבק הזה מתפורר? אז מי כן משתלט? מי כן משתלט? מי שמשתלט זה מי שמציג את הדבר השלם רק מהצד ההפוך. כל עוד הדבר השלם שלנו, של עם ישראל, קיים, הם לא יכולים להשתלט עליהם. ברגע שאנחנו מתפוררים, אז ממילא השלמות מגיעה משם. וזאת החיה הרביעית מלכות הדור. ועל זה אנחנו אומרים עד מתי, כי באמת אנחנו לא יודעים מתי הסיק הזה ייגמר. תתעובבו בחוץ ותראו. אנחנו עדיין בתוך הבוס הזה של תינת חינם. זה לא קל. באמת עד מתי. אבל זה בסוף אנחנו אומרים, ואני בחזקך בטחתי, אגלה לבי משועתך. הקדוש ברוך הוא אומר, ילד בסוף, אל תדאגו. בסוף הם ירדו משם. זה המבנה. אני רק אסיים במשהו אחד. כמו שאנחנו בכל אופן נמצאים בסוגיה עם ישמעאל, אז דבר אחד אחרון, וזה אנחנו סוגרים. תסתכלו במקור י"ב. הטבלה, תסתכלו על זה אחרי זה, תראו ששם יש סיכום של כל מה שאמרנו. במקור י"ב. אומר המהר"ל, ויש בני אדם שואלים, והיכן רמז מלכות ישמעאל, שהיא מלכות רבתא ותקיפה. מלכות רבה ותקיפה. ותשובה שאלה הזאת, מה שלא זכה מלכות ישמעאל, כי לא יחשוב הכתוב רק המלכות שקיבלו מלכות קדישים עליונים, שירשו מלכות ישראל וכוחם, והם אלו ארבע מלכויות. ואם לא שבטל מלכות ישראל, לא הגיע להם המלכות. זה בדיוק מה שאמרנו במזמור. כל ארבע המלכויות האלה קיבלו את המלכות בגללנו, כי אנחנו נתנו להם את המלכות בידיים. אבל מלכות ישמעאל, אומר המהר"ל, לא ירש כוחו ממלכות ישראל, כי כוחו ותוקפו נתן לו השם יתברך בפני עצמו, בשביל שהיה מזרע אברהם. והשם יתברך אמר לאברהם ולישמעאל שמעתיך, והנה נתן השם יתברך כוח ותוקף לישמעאל בפני עצמו, ומזה אין מדבר כאשר מזכיר אלו ארבע מלכויות, רק אשר ירשו כוח ותוקפם של ישראל, ובסוף יחזירו הם המלכות לישראל. וסוגיה אחרת לגמרי, אומר המהר"ל, ישמעאל לא קיבל את המלכות שלו מאיתנו בכלל. ישמעאל קיבל את המלכות שלו מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זה פרשה אחרת. אחרי זה המהר"ל אומר פירוש אחר, והוא כותב על הפירוש הזה, כותב שישמעאל נכללים במדי בפרס, כן? דרך אגב, גם היום פרס. שם, והוא כותב על זה, זה נראה יותר, אבל נדמה לי שרב חיים ויטל דווקא הכריע כמו הפירוש הראשון. מה הפירוש הראשון? פה בעצם מה שכתוב זה שישמעאל זו סוגיה אחרת לגמרי. זה סיפור אחר. זה אומה שמקבלת את הכוח שלה מריבונו של עולם. אנחנו דיברנו על זה בהזדמנויות אחרות, על זה שאצל ישמעאל הכוח של האמונה הוא כוח אדיר. כוח אדיר. זה סגנון אחר לגמרי לגמרי. ולכן את כל ארבע המלכויות דניאל רואה בתור חיות. אבל ישמעאל נקרא פרא אדם. זה משהו אחר לגמרי. זה אדם, אבל הוא פרא. זה סגנון אחר לגמרי. וגם על זה, בעזרת השם. גם מזה אנחנו נצא. אמרתי מה שאומר רבי מאיר שמחה מלווין, כמשך חוכמה. חז"ל אמרו שמעשה אבות סימן לבנים. אז אומר רבי מאיר שמחה שזה גם נאמר על ישמעאל. בסוף ימיו ישמעאל עושה תשובה. ככה מדויק בפסוק. כשאברהם נפטר, והקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. יצחק היה צעיר יותר. אבל ישמעאל חזר בתשובה והקדים את יצחק. אומר רבי שמחה, מעשה אבות סימן לבנים, שכשם שישמעאל עשה תשובה בסוף ימיו, כך עתידים בניו לעשות תשובה בסוף ימיו. אז זה יגיע, בעזרת השם. זה יגיע.
זה לא
תלוי בנו? מה?
זה לא
תלוי באחדות שלנו. ודאי שהאחדות שלנו תמיד תמיד תעזור. זה ברור. עד כמה כל דבר ישפיע על המהלך, זה ברור שזה ישפיע, רק השאלה עד כמה ואיך. לא יודע, בעזרת השם, כן.
ההתנהגות שלנו נתן למרקיות
לשלוט. אבל גם
היה מרקיות עד הרדה מנורדים ומיומן. האבון שלהם. נכון. זה נתן, או זה גורם למרקיות. אז איך זה מתחיל? זה היה בעבר או זה היה בכל סיפור?
כן.
וגם זה היה שלוש סיפורים מאותו אבון.
נכון.
האם זאת אומרת,
אחרי מרד
מדבר, זה גורם
לשלוש קריאות, ואיך זה... תראי, מתי היה הבכי של עם ישראל במרגלים?
בתשעדה.
יופי. מתי בית המקדש הראשון והשני נחרבו?
בתשעדה.
נכון? זה הבכייה לדורות. אז את רואה שחטא המרגלים הוא השורש... נכון? לכל החורבנות שיש אחר כך? בסדר? אז אני חושב שפה הנקודה. עכשיו, האדען המאנתן על השבת זה מעניין שזה כנגד יוון. נכון? ומהגזרות של יוון זה היה לשבת. יש פה, זה לא סתם. אז באמת... באמת לא סתם, עד מתי לעדה הרעה הזאת זה כנגד אדום, זה מחזיר אותנו לחטא המרגלים, כי זה חורבן בית שני, ועדיין ינעצוני זה כנגד בבל, זה חורבן בית ראשון, ועדיין לא יאמינו בי, זה כנגד מדי ופרס, שעשי רב שום בר יוחאי זה המשך של חורבן בית ראשון, אני לא יודע בדיוק איך, את זה, איך להגדיר את הסיפור הזה. אבל יוון באמת זה פרשה אחרת, זה פרשה של... ובאמת באמת אצל יוון הם לא החריפו את בית המקדש, בית המקדש היה בנוי. בית המקדש היה בנוי.
אז
לכן נבלי,
נבלי, זה היה משהו...
כן,
שמוכה להתמיד את כל העם. כן, כן. חטא המרגלים היה... נכון, חטא המרגלים יצר את הנתק שבין יציאת מצרים לבין הכניסה לארץ, המשמעות של זה היא נוראית. היא נוראית, זה אומר שמשה רבנו לא מכניס את עם ישראל לארץ, זה אומר שמי שקיבל את התורה לא זה שנכנס לארץ, סליחה, זה... כן.
אני חושבת שאני לא מבינה, רק סליחה על רבנו שלי. למה כתוב בבריאת העולם על המרגליות? הרי כל דבר שנעשה בו נאמר על המרגלים, זה שאנחנו משלמים עד היום הזה על הבך, כל דבר זה היה לפי התקופה אז נשמעו. אז ברור שהקודם הוא ידע את הכל מראש. אבל למה?
המסע מהרל... כן, המסע... אני חושב...
זה רק להביא לי את הכל.
אני רוצה שמסע מהרל לנו בדיוק. המהרל אומר, הכוחות האלה קיימים בפוטנציאל. כיוון שהעולם לא שלם, העולם לא שלם, אז הכוחות האלה נמצאים. כמה הכוחות האלה יתגלו בפועל או לא יתגלו בפועל?
זה תלוי בנו.
בדיוק. בדיוק. בסדר. יש תורות טובות.
אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא יודע.